מה אתם באמת יודעים על החיים עם מוגבלות? לפעמים הדבר הכי חשוב הוא פשוט להקשיב. מרב בן אבי ומרב מילר בשיחות כנות ומרגשות על החיים עם מוגבלות. הפרחת מיתוסים, שיחות עם מומחים וסיפורים אישיים. בלי הגבלה, הפודקאסט של עמותת אמי. עכשיו באתר 102 תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב אלי.
בוקר, בוקר טוב.
מה קורה, איך פריז המושלגת אני אמציא?
לא, מה פתאום מושלגת?
הקפואה. הקרה.
ממש לא, לא.
לא, להפך קיץ אצלנו.
קיץ פה, קיץ אצלנו.
בסדר, הבנתי. כולנו
בבריכה.
ברור, בטח, אם יש מישהו בתור המציל. בטח, אז אתה המציל של הבריכה כל פריז. לא, אתה המציל באגם. מביא להם הרגשה של מציל לאגם.
כן,
יפה.
כן.
דעתי, זה סטארט-אפ נחמד. מה עשית אתמול בשמונה ושלוש דקות?
מה קרה אתמול?
תראה, ראש ממשלת ישראל...
גנבתי את הנאום.
בדיוק.
גנבתי לו את הנאום.
מה זה? שמת לו שם מילים מצחיקות?
הכלב אכל את השעון שגנב את הנאום.
הוא היה אמור בשמונה ועשרה ראש ממשלת ישראל לתת איזושהי הצהרה לגבי חוק ההשתמטות, גיוס, אי-גיוס חרדיות, איך שאתה רוצה לקרוא לו. ובשמונה ושלוש דקות, שבע דקות לפני האירוע, זה בוטל מאילוצי לוז. מה נכנס לו בשמונה? אולי נסיעה? אולי נסיעה לנתב"ג? אולי משהו טוב כזה?
אולי כל כך הקצה לו טרס, שאמר, טוב, אני צריך פה איזה...
חברים, אני שם ראש. אני דגה, צריך לשים ראש.
ראשי כבד עליי.
כי קרה משהו.
קרס אותי קרס.
מה זה קרס אותו? קיצר, מה הוא רצה להגיד? אז אם אתה לא רוצה להגיד בשמונה ועשרה, למרות שעשית לי כזה בילדאפ נהדר, אז תשלח כתוב. תשלח לי בהודעה. אני אסתדר.
מי את בכלל? אבל מי את?
זה לא היה לי ההצהרה הזאת? לא רצית לדבר איתי?
ולמה שהוא התייחס אלייך?
אבל הוא אמר, כי הוא אמר, הוא אמר לי, אני רוצה לדבר איתך בשמונה ועשרה.
אז הוא אמר. אז הוא אמר.
אי אפשר להאמין לאנשים שקובעים.
הוא אמר גם שלא יראו אותו, אז הוא אמר.
אי אפשר להאמין לקובעים. אי אפשר להאמין לאנשים שקובעים דברים על ועשרה. זה לא אמין.
את רוצה להאמין לו גם?
כן.
רגע, רגע, רגע. את גם רוצה להקשיב לו, וגם רוצה להאמין לו. תחליטי, אי אפשר הכל. מה זה החזירות הזאת? לאט לאט, גברת, בואי, קודם שידבר, ואז תקשיבי. ובסוף, אם את רוצה, תאמיני לו. לכי לקרן מרציאנו, תשאלי אותו אם היא מאמינה לו. נגיד, אם עוד פעם יבוא לדבר איתה ברעיון, אם היא מאמינה לו, אני יש לי תחושה שהיא תגיד, מה? מה פתאום? די, נו, בחייך. מה? אי אפשר הכל.
אבל מה הוא רוצה להגיד? אתה לא סקרן?
מה הוא יגיד? מילים. אוויר חם, מילים. מה הוא אמר לנו ב-17 שנה האחרונות שהתממש?
עמוד תווך.
תבחרי מילים, תצרפי אותם, והנה, יהיה מילים, אז תשמיע אותו, אומר מילים בביטחון ובנשיכת שפתיים, והכל, וברצינות, אזרחי ישראל. נו, בחייך, אז הוא אומר מילים.
רוצים שהחוק יעבור.
כן, נכון.
הם חושבים גם שהחוק יעבור.
והוא יגיד על מיתות חמאס, והרסנו, ושבע החזיתות, ושמונה החזיתות, ובית המשפט, וחנינה, וכמה מילים הוא אומר, ואיפה אנחנו נמצאים.
טוב, אני לא יודעת.
כמה?
אני מבקשת להפסיק להטריף לי את הראש.
איראן עם מלא טילים. חיזבאללה, אמרו לנו נצחו את חיזבאללה, נכון? פתאום עכשיו הולכים עוד פעם להיכנס בחיזבאללה. מה קרה? שנת בחירות?
לא יודע, כנראה שלא ניצחו את הכל, הכל, הכל. אולי יש עוד גרועה.
לא ניצחו את הכל. אהה, אז היו צריכים לנצח. אז לא ניצחו הכל, אבל אמרו שניצחו.
בסדר, ניצחו חלק.
רגע, אם לא ניצחו, אז מי ילך להילחם? הילדים של גולדקנופ? אז אולי זה קשור לזה, שבאותו ערב אומרים אנחנו צריכים, לא סיימנו עם החיזבאללה, אבל גם צריך... רגע, ומה החוק אומר בעצם? תגידי, יש סנקציות בחוק הזה?
כן, הם לא יכולים החוק, לעשות.
ולמה מסיבת עיתונאים בלי עיתונאים שישאלו שאלות על החוק שסגרו לציבור?
זה תמיד מסיבות עיתונאים במעמד צד אחד, הם גם בדרך כלל מוקלטות ההצהרות. אבל בכל זאת, בתוך כל הדבר הזה, כן, סתם סמנטית, עניין אותי איך הוא יעשה את הפיתול הזה. איך הוא ימכור לי שזה בסדר? עכשיו תראה.
גלית, כמה פעמים ראש הממשלה הזה עשה פיתולי פיתולים, צעד אחורה, תת קדי בסקובי דו. כמה פעמים זה קרה?
שלווה ברטי מגעקת עכשיו, לא יודעת מה קרה. בוקר טוב.
צעד אחורה, סקובי דו. הוא לא ידע שלנצח תרקדו.
הוא לא הבטיח שלנצח תרקדו.
הוא לא הבטיח שלנצח תרקדו.
מה אלה, אין לך מה לחפש את השיר הזה, אנחנו לא נצלול לשם אחר כך.
שלווה לא בשלווה כרגע. כמה פעמים הוא אמר דברים שאמרת, יו, זהו, יש. די, אני מת עלייך שאת נאיבית, שיש ציפיות, יש רגעים שזה די. די, ארט, מה
שנקרא.
איך אומרים בעברית, ארט.
בדיוק, זה המילה היחידה שיודע בצרפתית,
למעבינינו.
אני רק אומר שיוסי פוקס, הוא מזכיר הממשלה.
יוסקלה.
הוא אמר אתמול שהוא מעריך, אני מצטטת, שהוא מעריך שהחוק יעבור, מתוך היכרות גם עם אלו שהוא לא יעבור להם בגרון. נתניהו נחוש לאשר את חוק הגיוס, הוא עומד מאחוריו באופן מלא, ובימים הקרובים תשמעו זאת גם בקולו. הם בקטע של החוק של ביסמוט, יש עוד תיקונים משפטיים, קלים כאלה ואחרים, אני רואה כאן, אבל בגדול הם בעניין של החוק הזה, והם הולכים להעביר אותו. בגלל זה הייתה הצהרה, והיא בוטלה, והיא זה, ולהטריף לי את המוח.
יפה. אז הוא אמר, הוא אמר גם ב-2009 שהוא ימוטט את, החמאס. אז הוא אמר.
אבל אתה יודע מה, אני אפילו לא בודקת לפי... רגע. אבל בואו לא נבדוק לפי תוצאות. מספיק שנבדוק לפי כוונות. ברצינות אני אומרת.
כוונות יכול... רק.
כן.
בסדר.
לא, כי אתה לא יודע מה היו התוצאות. אבל האם כוונותיך הם באמת לגייס חרדים? אם כן, זה ניכר שזה לא הדרך.
ומה נראה לך שכן? בואי נסתכל על החוק, מה שנקרא היבשושי, היבש. בואי קודם כל גם מסתכל מבחן תוצאה. היה גלנט, איפה אותו. היה יושב ראש ועדת ביטחון,
בהקשר של החרדים, אתה אומר, כן.
ודאי, ודאי, רק על החוק, אני לא מדבר על המסביב. היה ראש מלל שהתבטא על זה, אף. מי באו במקומו? אדון ביסמוט. ומה אומר ביסמוט? בלבל לנו את המוח, אז ואת תכנו, בסוף אתה מסתכל על החוק, אין בו סנקציות. זה אומר, חרדים יכולים לדחות, שימי לב, לדחות את הגיוס שלהם עד גיל 26, ובגיל 26 לקבל פטור בלי שום סנקציה. נכון לכרגע, כל העריצים שכרגע, העריקים, אין סנקציות.
איך הם בגיל 26 יקבלו פטור?
פטור? בגלל אתה מגיע לגיל 26, אתה מקבל פטור משהו. למה? כי הם כבר נשואים עם ילדים וזה, מה?
אבל איך, אבל אם אתה דוחה את זה? לא, אני שואלת.
אני אומר לך, כיום, חרדי בגיל 26 יכול לקבל פטור, אז מה הם אומרים?
לא, זה אני מבינה.
נו.
נו, אבל לא מבינה.
עכשיו אומרים יותר מזה, כל מי שמשרת בשירות אזרחי, כל מי שמשרת בשירות אזרחי, גם נחשב. זאת אומרת, אם את או אני מתנדבים לאיזה עמותה,
לא, זה לא נחשב לנו. לנו זה לא נחשב.
לא נחשב, מה פתאום לך? או אם הבן שלי הולך ללמוד משהו שהוא לא תורה, לא נחשב. אוקיי? עכשיו שימי לב, כל מי שבישיבה יקבל את התנאים האלה. זאת אומרת, מה החרדים עשו? כולם, גם מי שלא היה כרגע בישיבה, איזה סורר, אופ, תירשם. תירשם.
בדיוק.
והסנקציה היא, לא ניתן לכם שיעורי נהיגה, וגם אסור לכם לטוס לחול. זה בדיוק מה שהם רוצים, שכל האלה שלא נרשמו, שטסים. המנהיגים, כן. עכשיו תראי, אני מתחיל להימאס לי, הדבר הזה זה לא הם, זה המנהיגים.
כן,
אני יודע, בבחירות, פעם בארבע שנים יש מה שהציבור רוצה. אם הציבור לא אוהב את המנהיגים האלה, שיועיל לציבור החרדי, אחינו ואחיותינו לבחור מישהו אחר.
ואם הוא לא יכול לבחור מישהו אחר, אז שגם לא יבוא בטענות בדבר הזה, ברצינות.
את תבוא בטענות.
אתם לא יכולים לבחור מישהו אחר, למרות שזה לגמרי... לא רואים
120 אחוזי בחירה, זה גם אני אף פעם לא הבנתי, זאת אומרת שאומרים 100 אחוז, כאילו, מה קרה?
גם חרדי מעתיד ומעבר הרחוק.
כמה ממשכב, הלכו, הצביעו, חזרו, מה קורה?
בטח, דוד המלך, גוליאת, כולם באו.
בדיוק.
יש להם גם זכות בחירה פה.
גם הדבר הזה של ההנהגה, ולא ההנהגה, והציבור, די. בסוף ההנהגה הזאת, הכנסת הזאת משקפת את אמורה לשקפת משקור הבא.
אני כן חייבת להגיד שנקודת המבט שלי היא ילדה שגם החוק עצמו הוא עוד יותר סוגר את המגזר הזה. אם היה רעיון בבסיס של החוק הזה שאמר בואו נעשה שוויון, בואו נחבר את החרדים והחרדיות שנשכחו מזמן,
גלית,
ללב החברה, בואו נקצר להם את הדרך.
החוק הזה הפיל שתי ממשלות קודמות.
אבל גם הצעת החוק
הזאת
סוגרת אותם עוד יותר ומרחיקה אותם עוד יותר. כן, פונקציונלית, נניח שהחוק הזה מבוצע, יבואו ארבעה אנשים לשרת.
אי אפשר כל הזמן לבוא להגיד, זה עושה להם.
נכון.
וזה סוגר אותם.
וגם אם, אני רוצה להגיד דבר, אני רוצה להגיד דבר כללי. אם הדת שלכם, לא יודעת איזה דת, לא מאפשרת לכם לחיות בעולם, אז אתם לא יכולים להיות בדת הזאת. או שתמצאו מקום שהוא מעל העולם ויש לכם כסף לממן אותו. אבל אם הדת שלכם מתנגשת בקיום הבסיסי העולמי, אז תקשיבו, זה אי אפשר את זה. אי אפשר, גם אני יכולה להחליט שאני הולכת רק על הזרת. זה לא הולך כך.
שנבין משהו. מלא אתם עושים את זה ואתם לא רוצים ואתם באיזה בדלנות. שזה לא יכול להיות בדלנות בתוך, שאתם חיים בתוך קולקטיב. אבל נגיד שהייתם באיזה בדלנות, משק, מה שנקרא ספרטה, שמקיים את עצמו ניחה. אנחנו גם מממנים את ההשתמטות שלכם. עשרות מיליארדים זה עולה בשנה. תגידו, מישהו פה התחלק על הקוקוריק? מה קורה פה? מלא אתה מממן את עצמך, כמו שאמרת, יש לי כסף, לא רוצה עזבו אותי. אני לא יכול להכריח בן אדם לשים לו נשק להגיד לו רוץ. אין, זה לא יקרה פיזית. אתה גם רוצה את הכסף שלי?
אף אחד גם לא אומר את זה לחרדים.
נכון, אתה גם רוצה, אתה גם חי? זאת אומרת, אתה אומר, הבן שלך לא ילך לאוניברסיטה, ילך לצבא, הבן שלי ילמד על חשבונך. תגידי, בשם לימודי תורה, מה קרה? מה אפשר ללמוד תורה? כל, אני קצת מדי פעם קראנו תורה, אנחנו אוהבים שם סיפורים מדהימים. אני, עד כמה שאני זוכר, כל כך הרבה מנהיגים בתורה, בתנך, הם מצביעים גם, לוחמים גדולים. מה קרה? איפה השתבש האירוע? עד 77 הם הלכו לצבא, מה קרה?
אז הם מצאו איזה דרך, אבל בכל מקרה הדרך הזאת לא מסתדרת עם העולם הכללי. טוב, הלוואי שיהיה לזה פתרון, אבל פתרון שבאמת... זה לא רק על חיילים, זה יותר גדול מזה. זה לא רק על התגייסות. אני אמציא פתרון כזה.
מה שקורה, קלינטון...
בא לי להמציא פתרון לזה.
קלינטון דיברה בוועידת ישראל היום, אני לא טועה. והיא תיארה משהו מעניין. היא אמרה שיש נהירה רצינית של ישראלים צעירים מחוץ למדינה.
אנחנו יודעים את זה, אנחנו גם יודעים מספרים.
כן, אבל זה מתחיל להיות... זה מתחיל להיות...
אתה אחד מהם.
וואו. לא, אבל אני לא באמת עזבתי, אנחנו פה בשליחות, ואני עובד בארץ, ואני משדר איתך בארץ, וכאילו אני, מרכז חיי, גם באמת, הנפשי הוא בארץ.
עם מע"מ ומס ההכנסה, שומעים את השיחה הזאת?
אני משלם מע"מ ומס ההכנסה עדיין בארץ.
שימו לב להצהרה הזאת,
אני עדיין משלם.
מרכז חייו הוא פה. נמציאה לעבור.
מרכז חיי הנפשי.
והחיים האלה יש להם מרכז מאוד מאוד קטן, תדעו לכם, הוא לא יוצא
תקשיבי,
מהבית.
תקשיבי, כן. תקשיבי, הקטע הוא יפה, שאני משלם גם מע"מ וזה בארץ, הכל בסדר. עדיין. כי את יודעת, אני יש לי עבודה בארץ, כן, אני מחויב לי על פי חוק השלם.
כן, בסדר.
ועדיין רוצה להגיד משהו, היא אמרה משהו מעניין, היא אמרה הרבה צעירים עוזבים את הארץ, וזה נהיה מטריד באמת, וזה צעירים מהשפיץ. זאת אומרת, הייטקיסטים, רופאים,
כן, אני אוהבת גם אנשים לא הייטקיסטים, באמת אני אומרת, רציני, לא בשביל לעצבן. זה שתמיד אומרים, זה האנשים שהכי מועדים וזה...
להם יש הזדמנות ויכולת לעזוב, אז אם לאדם, מה שנקרא, ממד ביניים, שאין לו עכשיו דרכון זר, או אין לו, אף אחד לא מחכה לו בזרועות פתוחות בגלל המקצוע שלו בחול, היה יכולת לעזוב, גם הוא היה עוזב. זאת אומרת, יש פה איזה תהליך שצריך להפסיק אותו.
שקוראים לו, אנחנו נהיים מדינה דתית,
אלוהים.
יותר ויותר.
כן,
בכנסת,
כן, כן.
עושים ועדות,
כן.
על מתי נשים
כן.
חילוניות, אני חוזרת,
כן.
מתי נשים חילוניות עושות מין, וכמה צריך לשנות את זה.
וואו.
שזה לפני
וואו.
החתונה. עכשיו, בוועידה של סונר מלך.
אימאלה.
מה שמעניין אותם זה החילוניות. כולל משפטים כמו אישה שייכת רק לבעלה, כולל משפטים, אני מדברת איתך לפני שבוע, כולל משפטים כמו רעיונות פמיניסטים, אפילו לא רעיונות פמיניזם, מרחיק את האישה מהטבע האמיתי שלה. דברים מהסוג הזה, באמת, כנסת ישראל, כן. תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, אלי, תגיד, עברנו על זה כבר שיש עכשיו גם את חוק החניונים בישראל, סתם רציתי לעדכן. כאילו, הוגשה הצעת החוק להעלות את המחיר של החניונים גם? לא? לא ידעת את זה?
לא.
גם זה?
לא,
עכשיו זה...
גם חניונים עכשיו?
כן, חניונים זה עכשיו יהיה לפי דקה.
אני יודע על ארנונה, את באה לי בחניונים.
אני רציתי את הכל לעשות לך. החניונים זה לא שעה, אלא הם יכולים לחייב לפי דקה, וזה לכאורה אמור להיות יותר זול, אבל מה עשו החניונים? העלו את המחירים. ו... לכן זה יצא לנו יותר יקר, ובמקביל, לכאורה לא קשור, כאילו, לא לכאורה, באמת לא קשור, אבל ראש הממשלה וסמוטריץ' הסכימו לאפשר לעיריות להגיש בקשה לארנונה מוגדלת, ארנונת מגורים. זאת אומרת שמדינת ישראל, הם לא רוצים שנצא, שיהיה לנו יקר מדי לצאת, אבל גם שיהיה לנו יקר מדי להישאר. מה השאיפה? שאני ירחף בחיים שלי, בקיום? כאילו בבית זה הולך לעלות בעשרות אחוזים יותר, בחניון, בחוץ, באוטובוס, הכל, הכל. וכל הזמן אומרים לי כמה הכלכלה פה יציבה, ומורידים את הריבית, ואני לא מצליחה להבין את זה.
כלכלה יציבה.
דיברו עם שנינו, אנחנו שמענו שהכלכלה של מדינת ישראל היא יציבה ויציבה. אני לא מבין, איך הכלכלה, מה זה, מה אני שומעת כשאומרים לי כלכלה יציבה? לכולם יש איך ורק את לא יודעת. אז אני לא מבינה, אני עושה הכל, איך לכולם זה כלכלה יציבה? יכול להיות שרואים פה כלכלה לא לפי אנשים? ברצינות, אני באמת שואלת, זה לא שאלת בורות.
זה, תראי, כלכלה, אז אני אגיד לך מה נראה לי. כן. זה מספרים, זה טבלאות, זה אקסלים, ויש פה באמת מתעשרים מטורף, חדשים חדשים, שזה השפיץ של השפיץ. כמו שדיברנו, זה שם הקטר, והם מושכים את כל הרכבת הזאת קדימה. מה לעשות שבקרונות מאחורה יושבים אנשים שבקושי הספיק להם...
לא, אבל תקשיב, אני לא אבל אני לא בקרונות לכרטיס. מאחורה. לא, לא, רגע, רגע, רגע. אני לא
את
בקרונות.
את ברציף, את אומרת.
אני לא ברציף, אני באמצע הרכבת לצורך העניין.
אוקיי.
ו... לא, אני נוסעת לחול. זה בסדר, זה, בסדר. זה, אני... אבל תגיד רגע, זה לא הגיוני. אבל לא,
את
אבל
לא אני... כזה נוסעת לחול, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. עכשיו בסרצינות, כולם אומרים נוסעים לחול. את פעם בין נוסעת לחול.
וגם כן.
ואת בשביל הנסיעה הזאת לקחת הלוואה וזה ופה ופה והילדים.
איך אתה יודע? אתה יודע גם מה אני לובד?
אני יודע, גברת, אני יודע.
אתה קורא את היומן שלי?
אני קורא את היומן שלך, הוא מפורסם לעיני כל, את אישיות ציבורית.
אם אדוני קרא את טבלת האהבות שלי ביומן.
אדוני ואדוני, את נוסעת עם חברייך ללמוד תלמוד שזה מקסים באירופה, במזרח אירופה. באמת אני אומר שזה מקסים. אבל את פעם בנוסעת, את בלבלי את המוח.
נכון.
ואם היית יכולה לנסוע יותר, היית נוסעת יותר, וכך גם אני, וכך כל החבר'ה שיושבים מתוך הקרון. בסדר? וואלה, לא קשה, אבל... בחול, הנה, אני גר בפריז, בכל חודשיים יש פה וקז, את יודעת, יש פה דמי רווחה לחופשות מהמדינה. אז בסדר, צרפת היא מדינה...
זה מצחיק.
מדינת רווחה מטורפת, אבל אנשים פה נוסעים לפחות 3-4 פעמים בשבוע לחופשה. אני אגיד לך גם למה, כי ככה צריך בשנה, בן אדם צריך לנסוע 3 פעמים לאיזה נסיעה, לא נסיעה גדול, בקיץ זה נסיעה גדולה.
ואתה יודע מה עונים פה. באמצע
יש נסיעות. זה לא הולך פה בארץ.
פה יש ביטחון, וזה, וגם לאן תיסע.
ואת חושבת שסבבה לך, אבל שבשישי שבת עולים, עולה הגרף של התאונות דרכים, כי אין תחבורה ציבורית.
או לחילופין, אני רוצה עוד משהו לנדנד לך בעניין של התחבורה הציבורית, סליחה. פשוט לפעמים נדמה לי שזה רק לי מפריע. תגיד שנייה, okay. באזור מחיפה נגיד, עד אטלית, או עוד אזורים כאלה בכבישים הראשיים הגדולים, למה לא לשים תאורה? למה יש חלקים בהייווייז בישראל חשוכים? רציני, למה? בוא נשים מנורה סולארית, תצבור את השמש ביום, בלילה זה, למה יש חלק, הדרך לאלת, לא משנה, קוקה הערבה בכלל, אפילו לא עד אלת, למה יש כל כך הרבה חלקים חשוכים בהייווי? זה ממש ימנע תאונות, אין לי שום ספק. בוא נשים פנס. זה לא הגיוני מה שאני אומרת? סליחה, זה מטריף אותי.
למה צריך פנס?
תדליקי מהטלפון. תעירי מהטלפון אם דחוף לך.
למה צריך להגיע לחיפה בכלל? למה? מה קרה שם?
תשארי בבית של מי ארנונה. למה מה היה?
תשמי בבית של מי ארנונה.
בדיוק, תכני איזה חביתה.
עכשיו נכנס לקרון, תשארי שם, את תציגי, הגעת לחיפה, תגידי לילדים מן החיפה, הופ, היא חוזרת. מה את עושה?
לא להטריף.
למרות שחיפה אתמול ניצחו,
מה היה?
ניצחו אחרי הרבה זמן.
יש את ההוא שאני אוהבת יותר, הוא לא שם יותר, נכון?
מי זה ההוא שאת אוהבת?
מהשיר של חנן בן ארי.
נן חלילי.
כן, איפה?
והוא בחול.
כן, נכון.
הוא גם לא היה בחיפה.
הוא היה בחיפה.
הוא בחור צעיר. כן, היה בחיפה, נכון, אבל השיר זה היה מהנבחרת, התכוונתי.
בסדר.
בכל אופן, ענן חנאילי משחק היום בבלגיה, אם אינני טועה, ועושה שם חייל, מה שנקרא.
אני כל כך בעדו. אוקיי, אז מה היה בחיפה? ספר לי קצת.
ניצחו, ניצחו אחרי 200 שנה.
אז הנה, תוך כל ערוץ הספורט ותוכניות הספורט, סיכמתי לך אותם. כדורגל, ניצחו, כן,
ניצחו.
את מי הם ניצחו, אדוני?
ניצחו את הפועל תל אביב.
שזה טוב לנו, זה לא טוב לנו, הם היו יותר טובים.
זה טוב, כי היו 30,000 איש. תחשבי, הכדורגל הזה שאת מסתלבט עליו, אירוע אחד מביא 30,000 איש כל שבוע.
ורק הוא גורם לי להסתלבט עוד יותר, שכולכם, כן.
די, תפסיקי, די.
רגע, והביאו איזה אבוקה, חזיז, משהו?
לא, שום דבר, שום דבר. אבל חזיזה, שחקן בשם חזיזה.
הביאו את חזיזה.
הבעיה שם סיפור יפה, תקשיבי. רוצה שתקשיבי.
כן.
יש שחקן שקוראים לו גיא מלמד. בסדר? הוא שחקן נחמד, הוא היה מלך השערים של הליגה הקודמת, אמא מה השנה החליטו לא לתת לו לשחק. למה? אפילו לא דקה אחת.
מה?
למה השאלה? וכולם אומרים, מה?
זה חיפה או הפועל?
תקשיבי, הוא ילד טוב, הוא לא שמתראיין כזה וזה, ושום דבר, דממה, הוא לא מדבר, יושב ביציע, לא על הספסל, שימי לב, ביציע.
מה? בואו גם נשפיל אותם, שים לו שלט מעליב על הגב.
כן, ממש השפלה, וכל מה אנחנו אומרים, למה הוא לא משחק, אבל לא משחק, ושישחק כבר, ודאי, וישחק, הוא היה מלך השערים, מה, כאילו, מה קורה? לא מאמינים בו, לא זה...
לא, נשמע לי שהוא עשה משהו מבאס.
לא, תקשיבי, לא עשה כלום. יש בכדורגל מנהל מקצועי, וואלה, לא מאמין בו מספיק. חושב שהשיטת משחק החדשה לא מתאימה לו. אגב, לגיטימי, נגיד.
טוב, לאיש מלך השערים.
היה לו הזדמנות לעזוב. אמרו לו, תשמע, אתה לא בתוכניות שלנו, תעזוב. יש לך חוזה איתנו, אנחנו נכבד אותו כמובן, אבל אתה לא בתוכניות. הוא לא עזב. אמר, אני אקבל את ההזדמנות שלי עכשיו. ומכבי חיפה בתקופה רעה, ומפסידים, והקהל בלחץ, ואז אתמול בלית ברירה. נותנים לו לשחק, והוא כובש את שער הניצחון. איזה נפלא.
וואו, רגע, רגע, לא, הסיפור הזה, לא, הסיפור הזה מאוד מטריד אותי.
מה זאת אומרת?
זה מאוד מטריד, למה לא שיתפו אותו? אני מרגישה אימא של גיא מלמד. ברצינות.
למה לשיתפו? אני רוצה... זה כמו שבנות רואות, שבנות שלא רואות כדורגל, רואות כדורגל, ויש פאול עם לבלות. יו, יו, מה הוא עשה לו?
לא, לא, הדבר הטיפשי זה שאנשים רואים את זה שבוע אחרי שבוע. לא אלה שרואות פעם. אבל רגע, שנייה, באמת, אם האיש הביא כאלה תוצאות, מה זה לא? ולמה הוא נשאר? למה להשפיל אותו ככה?
אגו, מה? כדורגל זה משחק יצרי, מלא באגו.
כן, באמת? מלא באגו.
כוכבים עוברים מפה לשם, נו בחייך. למה יש מלחמות בעולם?
לא, זה לא אותו דבר, אבל האיש יש תוצאות, יש לו תפוקה.
זה מאותו מדף, זה מאותו מדף.
מי המאמן שלו? מי זה שלא אוהב כוכבים?
לא, זה לא קשור רק למאמן. היה מנהל מקצועי. נו, שמי. שהוא אמר, תשמע, המנהל המקצועי, יש מאמן מתחתיו, הוא כמו המנהל של התיאטרון, והוא הבימאי, המאמן, בסדר? כן. לצורך ההקבלה, והוא אומר לו, שמע, זה הקאסט שלך, אני פחות מאמין בשחקן הזה. הביאו מאמן, לא נתן לו לשחק, החליפו אותו מאמן, גם מאמן חדש נתן לו לשחק, בלית ברירה, אמר, טוב, אין לי פה שחקנים, הקבוצה נראית רע.
למה הוא לא עזב טוב?
כנראה
לא היה לו הצעה.
שחק. לא רק ששיחק, שיחק, כבש את שער הניצחון.
כל הכבוד, גיא. כל הכבוד, גיא.
מה זה כל הכבוד?
גיא, אני מציעה לך לעזוב את מכבי חיפה. וגם להגיד עליהם שהם מפפים.
לא, יישאר ויכבוש, יישאר ויכבוש, וכאילו היה מעל האירוע, לא דיבר, לא התראיין, לא לכלל,
חבל מאוד.
היה מעל האירוע.
לא, מה מעל האירוע? שמשפילים אותו ככה, שב ביציע גם? לא אהבתי בכלל.
תקשיבי, בכדורגל יש כזה דבר, והוא קיבל את ההזדמנות שלו, וברגע האמת, מה זה לקח את ההזדמנות? מה זה השתיק את כולם?
ועכשיו הכניסו אותו? המשחק הבא
אין להם ברירה. אין להם ברירה, הוא הביא להם נקודות ראשונות אחרי 8 מחזורים, 7 מחזורים.
מי המאמן של חיפה עכשיו?
ברק בחר, שאני אוהב אותו, הוא הגיע לו מזמן. והוא החליט להכניס אותו.
טוב, מעניין, זה הנה, עניינת אותי בספורט. היחסים בין גיא מלמד ובחר מעניינים אותי עכשיו, ואני רוצה לעקוב אותך.
בין בחר לבין ליאור רפאלו והמנהל.
זה המנהל? כן, אוי, זה גם מעניין. שלושתם, הייתי רוצה לראות את שלושתם. ההוא מדבר עם ההוא, מדבר עם ההוא. רגע, אין לנו הרבה זמן, תכף אתה תספר לי על מה שמעתי. בסדר? פרסומות, תכף חוזרים, תספר לי על מה שמעתי, וגם המאמן של מכבי תל אביב, עליו גם עוד לא דיברנו, תכף.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. אלי רוצה להמליץ לי על סרט, ללכת אליו?
בקולנוע? בוודאי, איזה נראה לך שלא, שימי לב, שימי לב, שימי לב.
אתה תמיד אוהב להמליץ לי על דברים.
גלית, מה היית עושה עם שתי האהבות הגדולות של החיים שלך היו עומדות מולך באותו רגע? ג'ואן חיה חיים שלמים עם אהבה אחת, אבל כשהעבר חוזר בבת אחת, היא נאלצת לבחור בין האהוב הראשון לבין זה שאיתו בנתה עתיד. לנצח נצחים, הקומדיה הרומנטית של השנה, מרגשת, שונה, מצחיקה, שבמרכזה משולש אהבה בלתי אפשרי, סיפור מקורי וייחודי עם אליזבת אולסן, מיילס טלר וקלום טרנר, מיום חמישי בכל בתי הקולנוע. יפה, שווה.
יפה מאוד. בסדר גמור, אני אוהבת שאתה אומר לנצח נצחים במקום לנצח נצחים.
לנצח נצחים.
לא, אני מתה על זה שטועים בשבה.
אפשר להגיד, לנצח נצח, לא, לא, את צודקת. לנצח נצחים, נכון?
ברור, ברור, ברור.
אבל זה כאילו, אני אוהב אותך לנצח, לא לנצח. נכון, בסדר, כי יש את הנצחים.
אתה רוצה שנמשיך לדבר קצת על הכדורגל שלך ועל מאמן מכבי תל אביב שפורש?
אז ככה, כן, זה לא פה, הוא נשאר.
עוזב. אה, נשאר? החליט כבר להישאר?
הנה, בבקשה, דרמה. שימי לב, שימי לב. אני רוצה להגיד משהו כזה, וזה חשוב. זה מאמן סרבי שהגיע לפה לארץ, וכידוע לכולנו, אנחנו בשנתיים האחרונות, זה לא המקום הכי מגניב להגיע אליו, אם אתה לא ישראלי.
מה, האיש הזה לא שרד? אזעקות, טילים, מקלטים, אבל את האנשים,
אבל את האנשים, אבל את האנשים, אישה וילדים, נחתו פה טילים איראנים, אנחנו פחדנו, אז בן אדם מחול, כאילו, מה קורה פה, אוקיי? נשאר פה, כל הזמן הזה, משפחתו, נשארה פה, תמכו בקבוצה. להגיד ככה, לבעלים של מכבי תל אביב כדורגל, יש בעלים, הוא לא, הוא יהודי, פילנטרופ, מיץ' גולדהר, בן אדם סופר, סופר, סופר ערכי, ראוי, את תמותי עליו, בסדר? אין אצלו משחקים, הוא מעיף שחקנים גדולים.
ברור, ברור, אני גם אוהבת...
על ערכיות.
ובצדק, ובצדק.
היה את פרשת השחקנים עם הצעירות, כן ידעו, לא ידעו, אמר תודה רבה, שני אלה לא אצלי, בא להתראות, עזבו אותי, לא צריך בית משפט.
לא משנה מה קרה מזה, כן, אוקיי.
ואז מגיעים, הפסידו הקבוצה, הפסד באמת פעמיים הפסדים רציניים, וזה קורה בכדורגל. אגב, המאמן הזה, הוא הביא להם אליפות שנה שעברה, והביא אותם פעמיים לתחרות מאוד מחשבות באירופה.
הם הפסידו, באו אנשים, פצצות תאורה לתוך הבית.
לא לתוך הבית.
מחוץ לבית?
ליד הבית, התרועה, וצילמו את זה, וזה אף. עכשיו תקשיבי, אם זה אף, וזה מכוון לתוך, זה ליד בניין.
לא, בסדר, כן.
נכנס לתוך ויטרינה, זה על הבכתי.
נגמר הסיפור. ולהקתו. כן.
הבן אדם אמר, תודה רבה חברים, שרדתי את איראן.
מה זה את איראן? את החוטים, את עזה, את לבנון, אבל הבני אדם.
אבל את זה אני לא שורד. תהיו בריאים, היו שלום. היו שלום. היה גם עניין, כן נעלב, לא נעלב, המועדון לא עשה כלום במשך יומיים, מסתבר שהמועדון עשה בשקט, חקר, אין משטרה. אני רק מזכיר, משטרת ישראל בדרבי.
איך קוראים לו? סליחה, שוב, לא מאמן.
לזטיץ'.
משטרת ישראל היה דרבי. לזטיץ', מאיפה הוא?
מסרביה.
זה כן נשמע משהו שסבתא שלי אומרת ברומנית לאימא שלי, כאילו עליי. לזטיץ'. זה נשמע משהו שאומרים עליך מאחורי הגב, בשפה אחרת.
לא, זה ריבה, זה ריבה מקליפות לימון.
אוהבת, הדלקת, כן. בטח, אז לזטיץ'.
בקיצור, כן נשאר, לא נשאר, אני עוזב, תחזיקו אותי, לא רוצה, גם את זה. הוא מתקשר, זה מתקשר, ואתמול, חבר'ה, אני נשאר. יפה, אהבתי את זה, מסר מאוד מאוד חזק של הבעלים, שאמר, אתה לא עוזב מפה בגלל הלימוד, זה נראה לא טוב, אגב, פרסומים באירופה, שכאילו, תראי, עכשיו אני אמרתי אתמול לתוכנית ספורט,
חבר'ה. מיץ' גולדהר, לבך במקום, אני לא יודעת מה להגיד, ברצינות, יש פה מישהו שלפחות אומר, אנחנו לא ניכנע לאלימות, רבותיי, זה לא הגיוני, באמת.
לא רק שאומר, גם עושה, הפעיל חברת חקירה, משרד כאילו חקירות, גילו את האנשים שזה, הולך לתבוע אותם אישית. יש פה, הוא הולך עד הסוף עם האירוע הזה, הערכיות אצלו, בגלל זה מכבי, אגב, זה המועדון הכי גדול בארץ, הכי מסודר. באמת, מועדון, הוא אמר, אני, הוא לקח את המועדון הזה שהוא היה בסטנדרט אחד, והיום מכבי תל אביב בסטנדרט אירופאי, מה שנקרא דרג ב' באירופה.
ולסומפאצ'ה, איך קראו אחרת עלו? לטוביץ', זה גם כל הכבוד.
לסומפאצ'ה.
לסומפאצ'ה ברומנית זה תעזבי אותה. אני יודעת ארבע מילים ברומנית והן קשורות לריב.
לסומפאצ'ה. אוי, זה מצחיק.
תעזבי אותה. תעזבי אותה. זה לא מדהים שבשפה של אמא שלי וסבתא שלי אני יודעת רק מילים של ריב?
זה נהדר, את יודעת של לינור, את הארצה. Yeah. אז היה, היא לא שלטה בעברית כל כך טוב, ובדיוק היה את מלחמת עיראק השנייה, ואם okay. את זוכרת, היה שם כל הזמן עיראק שר השנייה. התעמולה העיראקי.
כן, אוקיי. כיתה ו' כשהייתי בו', שר... אז זה עם פורים, זה, נו, לא. מלחמת עיראק השני.
לא, לא הראשונה, השנייה.
אוקיי.
Okay. היה עוד איזה סיבוב שפחות השפיע כן. עליהם. אז היה שר התעמולה העיראקי.
כן.
אוקיי, כל הזמן הוא דיבר, שר התעמולה, אז יום אחד דיבה אליו, ואומרת לי, תגיד, מי זאת שר התעמולה?
אני מקווה שעבדת עליה, ואני מקווה שגם אמרת לה להגיד, אני קקי מטומטם, וכל מיני דברים שעושים לאנשים שלא יודעים טוב עברית. יופי, אני שמחה, ואני מקווה שהיא מחזירה לך בצרפתית מדי יום. בסדר, בוא נשמע שני השיר, נתעורר לבוקר הזה. תכף חדשות, יש לנו הרבה הרבה היום.
בבקשה.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03. שלום אלי.
חזרנו,
אנחנו לא לבדנו כאן. מאיה קנולר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו. כן, זה לא אני לבד על כל הכפתורים כפי שחשבת.
הייתי בטוח.
אני יודעת. צביקה ברוט הוא ראש עיריית בת ים, והוא שלח אתמול סרטון, זאת אומרת, עושה להם סרטון לתושבים, שבו הוא אומר להם, האיראנים הגיעו לבת ים.
האיראנים באים.
אנחנו כן, אנחנו במרוץ נגד הזמן כדי שהם לא יעשו דבר בלתי הפיך. אנחנו יודעים שיש אזרחים שהם כבר בקשר איתם. האיראנים הגיעו לבת ים וזאת לא בדיחה וזה וזה. תשמע, okay. זה לא מלחיץ?
מה קורה? זה קצת, אגב, זה קצת כאילו מרפרר לי לשעה הראשונה שבה אמרת, מה, אנחנו במצב טוב, הכלכלה, הממוצע. אז כל, נראה לי, אלה שעושים את זה, הם, אם, אם שלנו עצמנו שאנחנו יושבים לנו בקרון, נהנים מהדחיסות, אלה, מה שנקרא, אלה הם, את יודעת, הם, הם לא הגיעו לרציף. זה כל מיני אנשים שעושים את זה בשביל כסף.
אתה מדבר על האנשים ש... על האנשים שנענים לאיראן, לא על צביקה ברוט.
הרי כל הסיפור הזה שאיכשהו... כן, ודאי.
כן. לא, אני אומרת על הסרטון עצמו.
מה גורם לאנשים, את יודעת, חלקם זה מאוד מדאיג, מילואימניקים, פנסיונרים, אנשים נורמטיביים לגמרי, זה לא תגידי איזה גורמי פשע, בצע כסף, משהו מטורף. פעם מרגלים כאלה שסרחו, זה באמת אנשים שעשו עסקאות נשק, אנחנו זוכרים את מנבר, מנהל איתו, קצין בכיר בחיל אוויר, בצע כסף, טננבו, מסתבך, סמים, לא יודע. פה זה אנשים פשוטים שאיכשהו פונים אליהם מהרשתות החברתיות, ואומרים להם, תעביר חבילה לפה, תעשה פה, תלך לשם.
מה זה איכשהו פונים אליהם? לא איכשהו פונים אליהם, מאתרים אותם בקלילות.
ברשתות החברתיות, לא? איך זה עובד?
כן, כן. אגב, אפרופו הנושא הזה, אנחנו רק לפני אתמול, שלשום, סיפרו לנו בחדשות על מערך הסייבר של חמאס, וכמה בעזה ידעו דברים על צהל בקלות, על ידי הצטרפות גלויה לגמרי בפייסבוק לקבוצות של חיילים ומעקב אחרי חיילים הכי 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 רגיל, וחמאס הביא ככה כל כך הרבה נתונים על צהל. אז כל העניין הזה של מודיעין גלוי זה לא דבר חדש, גם צהל עושה את זה כמובן, ומסתבר שלהגיע לאנשים האלה זה יותר קל ממה שחשבנו. אבל השאלה עם סרטונים כאלה של ראשי עיריות, אומרים איראן כבר כאן, זה לא הלחצה לצורך, כאילו, באמת, זה ישפיע הדברים האלה? אם מישהו רוצה בשביל כמה אלפי דולרים מאיראן ללכת לצלם את הבקום, הסרטון הזה של ראש העיר, זה יעצור את זה? זה לא איזה הלחצה כללית?
אני לא יודע אם יעצור, אבל זה קודם כל מעלה את המודעות. אם דווקא פנו לראש עיריית בת ים, מסתבר ששם יש איזה עניין.
לא, גם בכלל, אני כן רואה שהשבק ערך פגישות עם הרבה ראשי עיריות. כאילו, זה בא, הפנייה הזאת של צביקה ברוט באה אחרי שהשבק פנה ודיבר.
כן, השבק פנה אליו ואמר לו, תשמע,
לא רק אליו, בהרבה מקומות, ויש להם קמפיין הסברה.
יש בזה גם משהו הרתעתי, ויש בזה גם סוג של מסר שהוא עבר דרכו למי שפועל כנראה בבת ים. אומרים לו, שמע, אדוני, אנחנו יודעים עליך, מסר לאיראנים, אנחנו יודעים את מי אתם מפעילים בבת ים, סבבה, תדעו. גם על זה, יש פה מסר, בסדר דרכו.
קיצר, קל לגייס פה, מה נגיד? קל לגייס, אולי ככה אפשר לגייס חרדים, אולי חרדים מתגייסים יותר בקלות לצבא האיראני, מאשר לצהל.
תקשיבי, יש מצב, תשמעי. לא כשהתגייסו למשהו.
בטח, בוא נשבור להם את המחסום עם גיוס, כללי.
את יודעת מה עצוב בסיפור הזה? שאני פעם קראתי מאמר או איזשהו מחקר, או אני לא זוכר מה, שהחברה החרדית היא הרמת פילנטרופיה שלה, זאת אומרת, המודעות שלהם להתנדבות.
לא נכון, אני מסכימה ולא... לא, אז אני לא מסכימה עם המחקר הזה כרגיל.
למה?
כי פילנטרופיה, הרעיון של הדבר הזה זה כשאתה מעוניין לתת, ולא כשיש לך מצווה שבגללה אתה תקבל אחר כך.
וגלית, מה את עכשיו הולכת איתי למניע? במבחן התוצאה.
אבל הפילנטרופיה הזאת רק לאנשים שדומים להם, לא נכון. לא נכון.
זה לא נכון, לא נכון.
חוץ ממה אתה הולך להגיד לי, זקה וכאלה וידידים.
לא נכון, לא רגע, אני רוצה להגיד משהו, זה לא מדויק, באמת.
במה אומרים שהם בפילנטרופיה? בגמחים. גמחים מיועדים לי? עזוב ערבים, דתות אחרות.
יש הרבה.
אני יכולה ללכת לקחת תחפושת לילדים בגמח.
גלית, את לא מדייקת, עצבי, את לא מדייקת. יש עמותות גדולות, כמו עזר מציון, שזה כאילו עמותות חרדיות שעוזרות לכלל הציבור, אני אומר לך.
אבל אני לא מסכימה איתך, הם עמותות של בן אדם חרדי. בתוך החברה החרדית.
שעובדות, שעובדות בהם.
נכון, אבל מה, רגע, שנייה. אז מה הם לא עובדים בהם, לא רק חרדים.
לכלל הציבור. מה?
אני אומרת שזה לא רק חרדים. נכון?
רובם.
בסדר, אני חושבת שכחברה...
אני פעיל שם, אני יודע.
הנה, עוד פעם הוא מרמה אותי על התנדב. איפה עוד אדוני מתנדב?
לא, באמת, אני מכיר את האנשים שם, יומי החמוד.
את מי, אתה מכיר יורי?
רח, אז איסר הקימה את זה.
כן, בסדר. לא, אני לא אומרת שחרדים לא הקימו את הדברים האלה. אני תוהה אם עובדים
שם. אני רק אומר שיש להם מודעות, את יודעת משהו? יש להם מודעות להתנדבות, לפעילות, לפילנתרופיה, לפעילות חברתית.
לא, יש להם...
גם מזה בתוך המגזר שלהם.
אז זה לא נחשב.
בסדר?
לא, זה לא נחשב.
אז אני לא מסכים איתך, בסדר.
כשאתה מתנדב בתוך המגזר שלך...
כשאת מתנדבת למשהו, רגע, שנייה, כשאת מתנדבת למשהו שקשור לקהילה שלך, זה אומר שאת לא מתנדבת?
לא,
את צריכה ללכת כן. להתנדב לחרדים או, או למגזר אחר?
לא.
שאת מתנדבת אצלך בקהילה למשהו. מתנדבת, יוצאת מעצמך. כן. לא למטרת רווח, הולכת מתנדבת, כי זה גורם לך להרגיש טוב, נותנת מעצמך לקהילה. נו, כן. מה? אז זה אני מדבר. המודעות אצלם היא גבוהה לזה.
אבל זה לא מערכים של פילנטרופיה, זה מערכים של חברה בדלנית. אני לא מדברת על עזר מציון וזה, אני באמת מדברת על עולמות הגמחים. או על הסיוע הפנימי הזה שיש בתוך החברה החרדית, הוא קשור לזה שהם חברה בדלנית שלא מעוניינת בך. זה לא בגלל שהם רוצים להתנדב והם כל כך חושבים כיצד אני יכול לעזור לכלל. לא, הם רוצים למצוא דרך שאתה, איך להסתדר בלי להיות בכלל. ובגלל זה יש גמחים של סמלות קלה שלא יודעת מה, עולות שקל או לא עולות כסף. אבל אני לא יכולה ללכת לקחת הסמלה. עכשיו יגידו כן, את כן יכולה, לא יודעת מה. אבל זה לא, זה לא אליי. נכון? אז על זה אומרים לי אחר כך פילנטרופיה, בסדר, אבל זה פילנטרופיה כשהיא בתוך סקטור קובדלני, אני לא יודעת אם אפשר להגיד את זה, זה פילנטרופיה. אתה מבין? זה לא... לא יודעת. אתה לא, אני לא מסכים איתך. נכון? אתה רוצה להגיד אני לא מסכים איתך?
לא, רגע, תראי, את מציפה פה נקודה מעניינת שאין לי... א', אין לי מספיק ידע על זה, להגיד לך רגע, זה לא זה, כן?
זה סוף נהדר.
אני מעדיף להגיד, את צודקת, תראי איזה יופי.
אפשר לפרט?
את צודקת.
אפשר לפרט איך אתה מרגיש שהתפתחת מאז תחילת היחסים שלנו? אתה אדם אחר? אתה מרגיש שאתה גרסת בטא של עצמך?
חד משמעי, אני מלא באמברקסים, מלא על הצור, מה קרה לך? מה זה? מלא גדרות, מחושב. מחושב ומתחשב, ובעיקר מאוד מפוחד.
הכי טוב, הכי טוב.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
תוכנית הבוקר חזרנו. השבוע התקיים כנס תחבורה של ויינט, רגע היה לו שם יותר ספציפי מזה, תכף ועידת התחבורה של ויינט וידיעות אחרונות, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לסיוון חילאי, כתבת תחבורה של ידיעות אחרונות וויינט. בוקר טוב סיוון.
בוקר טוב לכם.
טוב, יש כל כך הרבה מה לשאול על תחבורה, באמת. זאת אומרת, הנושא הזה הופך להיות יותר ויותר סוער במדינה הזאת. אז קודם כל, איך היה הכנס באופן כללי? האם היו שם איזה בשורות?
אז היו בשורות, והיו גם חששות שעלו. אני אגיד קצת איך יראו השנים הקרובות שלנו, שזה ככה הנציגים של נתיבי ישראל ונטע, את יודעת, כל האנשים האלה שבסוף, הם בונים עכשיו את הפרויקטים התחבורתיים הגדולים ביותר במדינה.
ונציגים מהמשרד, כמובן.
ונציגים כמובן ממשרד התחבורה. זאת אומרת, גם חברות התכנון, גם חברות הביצוע, גם הגורמים הממשלתיים, שאמרו לנו איך הולכות להיראות השנים הקרובות ולמה לצפות בעתיד. אז כמובן שאני חושבת שכל מי שגר במרכז הארץ נתקל איפשהו בעבודות של הרכבת הקלה, ולאחרונה גם התחילו עבודות של המטרו, וזה חסימת כביש פה, וחסימה שם, ועבודות בלילה, ופקקים, שהפקקים האלה כנראה רק הולכים לגדול, כי העבודות בעצם התגברו ככל
שעה. רגע, אבל סיוון, הפקקים הם לא רק בגלל עבודות של רכבת קלה.
נכון, נכון. אז הדבר הזה בעצם עוד מחמיר את המצב הקיים.
כן.
כך שבסופו של דבר מצפות לנו שנים מאוד קשות, כשההמלצה המרכזית היא... כן. לעבור יותר לתחבורה ציבורית.
שם ראיתי את התשובות האלה של השרה. שמעי, אני לא יודע, השרה נסעה בתחבורה ציבורית ברצינות.
באמת שלא. אני יכולה להגיד לך שהיא מתנהלת בעיקר ברכב הפרטי שלה, עם הנהג שלה, אז את החוויות הבאמת קשות האלה.
גם אני לא זוכר שיש פקקים בטיסות. היא הרבה בטיסות, אני לא זוכר שיש פקקים בטיסות. עד כמה שזכור.
זה הרבה יותר פשוט. זה חול. אז באמת מצב הפקקים היום גרוע, והוא יהיה זה נראה גרוע יותר בעקבות אותן עבודות. ובסופו של דבר לא יהיה מנוס מלעבור להסעות המונים, שזה רכבת, אוטובוסים. נכון שהשירות שלהם לא טוב עכשיו, אבל הוא ילך וישתפר ככל שיפתחו עוד קווים של רכבת קלה, עוד שיפורים של אוטובוסים. אנחנו יודעים שגם באזור השפלה בונים פרויקטים עצומים של מטרוניות, שמי שגר בצפון מכיר את זה בחיפה, אז פה זה יוכל להיות בגרסאות הרבה יותר משודרגות באזור נסיון, הרחובות וכל אזור השפלה. אז כן, יש פה המון פרויקטים שנועדו לשפר את ההתנהלות שלנו, בעיקר בגוש דן, ירושלים, אתם יודעים, המטרופולינים הגדולים, אבל זה ייקח זמן.
כמה זמן?
כמה זמן?
אני אשאר לזמן הזה? אני אהיה בזמן?
את תהיי בזמן הזה. בגדול, אנחנו נראה שיפור כבר בעוד 5 שנים, כשנראה את הקווים החדשים של הרכבת הקלה. מסתיימים, הקו הירוק צריך לסיים ב-2030, והקו הסגול ב-2027, אז אנחנו מקווים כמובן שזה באמת יקרה בזמן.
אוקיי, אבל תראי, זה לפחות, סיוון, אני חייבת להגיד לך, אולי אני לא מייצגת איזה דעה הזה, אבל כשאני רואה את השלטים האלה של כאן יוקם וכאן יוקם, אני בסדר, אני בשמחה, אז אני אחכה עוד. ברצינות, זה אותו דבר על הרבה דברים, אני מוכנה לתרום מזמני, כדי שאנשים מהפריפריה של המרכז לא יצטרכו 3 שעות בבוקר כדי להגיע, נניח, לצורך העניין, לרמת החייל, שזה אזור העסקי, אחד מאזורי העסקים של המרכז, לפחות יש חזון. עם זאת, במשרד התחבורה עצמו, אני לא יודעת, אולי רק ככה, זה מה שאנחנו שומעים מהדברים האלה, אבל העליות במחירים של הנסיעות בתחבורה הציבורית, גם באופן שהרגע זה עלה, אז איך זה עוד שקל תוך שנייה?
נכון.
יש הרגשה שלמשרד עצמו אין חזון ואין תוכנית מקיפה. האם אני טועה והלוואי שכן?
יש תוכנית, אבל גם יש הרבה מאוד גורמים פוליטיים שמשפיעים עליה. בסופו של דבר, הוויז'ן הוא כן להעביר יותר אנשים לתחבורה ציבורית, כי בסוף כבישי ישראל פשוט לא יכילו את זה שכל אדם ייסע ברכב הפרטי שלו. זה מבינים שאנחנו הולכים למציאות שיהיה פה הרבה יותר צפוף, האוכלוסייה תסיעה, זה יהיה בלתי אפשרי. אז תחבורה ציבורית זו הדרך הנכונה. אממה,
כמו בכל העולם אגב, זה לא איזו המצאה שלנו.
נכון, נכון, נכון. אנחנו פשוט כל כך מאחור בזה, אז אנחנו עושים את הכל באיחור. בוא נדבר על זה שהמטרו, חשבו עליו כבר בשנות ה-70, למה רק עכשיו מתחילים לבנות אותו, 50 שנה אחר כך? אבל נשים את זה בצד.
סיוון, לא שואלים שאלות למה. שאלה שמתחילה בלמה, זה לא לנושא הזה.
אבל מה בעצם מוביל לעלייה במחיר של התחבורה הציבורית, שזה ככה?
שאלה מעניינת, כן.
שרת התחבורה הביאה את רפורמת צדק תחבורתי, שהיא מתעדפת ונותנת באמת הנחות מאוד מאוד גדולות, עבור ציבור מסוים, שציבור הזה זה אנשים מבוגרים מעל גיל 67, אוכלוסיות שנמצאות בשכונות גיאוגרפיות על פי חלוקה גיאוגרפית, שהיא כמובן אמורה להיות של אנשים עם מעמד קצת יותר נמוך, אבל אנחנו מצליחים להבין שזה ממש לא בהכרח, ויוצא שההנחות האלה שניתנות לאותו ציבור מסוים פוגעות ברוב הציבור הנושאים, שזה חבר'ה צעירים, מבוגרים, מגיל 26 עד 67, שצריכים לשלם מחיר מלא. והם בעצם סופגים את ההנחה של אלה שמקבלים את הזכאות ברפורמה החדשה של רגב. אז יצא מצב שהעלו מ-6 שקלים ל-8 שקלים.
נכון.
זו עלייה מאוד מאוד גדולה, בואו נדבר על זה. ואנחנו בפני עוד עלייה של 0.5 שקל, שעכשיו מירי רגב אומרת שהיא לא תקרה עכשיו, אבל היא תקרה בחודשים הקרובים, כי פשוט אין מנוס מזה. המחירים מתייקרים, וזה בהתאם לחוק צריך להיות צמוד מדד, אז העלייה המשמעותית קרתה בגלל רפורמה צדק תחבורתי. זה מה שצריך לזכור. בואו נראה, אם יהיו בחירות ותהיה פה שרה או שר תחבורה אחר, האם יחליטו לשנות את זה כדי שהמחיר ירד למטה, כי אם אנחנו רוצים שאנשים יצאו יותר בתחבורה ציבורית, זאת לא הדרך.
אבל אין באמת תחבורה ציבורית. נו, אנחנו חיים פה באיזה ללה-לנד. אני רוצה להגיד משהו, אני חי בפריז.
איפה אתה גר?
בפריז.
בפריז?
כן.
אוקיי, נו, חיים.
חצוף. מה את אומרת על תחבורה?
אבל כשהוא פה, כשהוא הרבה בישראל, וכשהוא פה הוא במרכז תל אביב.
אוקיי, כן. בדיוק.
אבל ביום יום שלי, מה זה?
מרכז תל אביב זה מיקום לא רע? מבחינת תחבורה ציבורית?
תקשיב
רגע, סיוון, סיוון,
יש לי, אני גרה במרכז תל אביב, ילד אחד שלי לומד, סתם, אני אכנס לפרטים, זה מה שקיבלנו מהעירייה, ילד אחד לומד בגבעון, TLV, קניון TLV, והבת שלי במלצ'ט. נסי להגיע בין שניהם בבוקר, בתחבורה ציבורית, בבוקר וכשאוספים, אין כמובן איפה לחנות, ואין פתרונות חנייה ל-20 דקות כשמורידים את הילדים, אין. אז בואי תנסי להגיע בתחבורה ציבורית בין מלצ'ט ו-TLV שם, חשמונאים, מרחק לכאורה, מרחק לא טוב ללכת ברגל אם זה עם ילדה בת 3.5, אבל אם את רוצה להגיע באוטובוס, קודם כל, מה אני עושה? לא אני עושה, הבן זוג שלי עושה. כן, זה קורקינט ולצאת מאוד מאוד מוקדם. לא, אני באה לומר שהתחבורה הפנימית בתוך העיר היא בלתי אפשרית. היא בלתי אפשרית.
התחבורה הציבורית במדינת ישראל, אני רוצה לשאול שאלה, רובה מושתתת על אוטובוסים, נכון כרגע, נכון? אוטובוסים, עד כמה שאני מבין, נוסעים על כביש. הכבישים במדינת ישראל פקוקים. על מה אנחנו מדברים בכלל? אין פה תשתית, תסתכל, אנחנו יכולים להמשיך לדבר. כן כרטיסים, לא כרטיסים. כן 8 שקלים, 9 שקלים, הורידה, יבוא שר הבא, פופוליסט, הוריד. אין פה תשתיות בכלל.
זה הפתרון הזה, כדי
שאוטובוסים לא עזיבו. מה שקרה בארצות הברית לפני מאות שנים,
רגע, אני אגיד משפט אחד, שדווקא בתל אביב רון חולדאי נתן הרבה נתיבים עבור תחבורה ציבורית.
זה לא באמת עוזר, נו. זה מה שנקרא פלסטר, וזה על הכיפק, זה משהו נקודתי. זה לא באמת עוזר, אין פה רכבות.
נכון.
מה שיש במדינות עולם שלישי, בדרום אמריקה. נו, פה אין. מה? למה? אתם רוצים לדעת למה את דעתי? שוב, דעת.
האם הנושא הזה, שאין תחבורה ציבורית ואין עבודות תחבורה בשבת ברוב המקרים.
כל החברות שבאות בעולם, יש כמה חברות שיודעות לחפור מהר ולעשות טיק טק ולארגן את זה, ויופי, מדבר על איזה 5-6 בטח סיבה אני יודעת. בסופו של יום, הן באות וחופרות, מניחות תשתית ונכנסות עם המדינה שותף, בסדר? בסופו של יום לבנות את הדבר הזה עולה 0.6 משהו, לפי מאמר שקראתי, ימים בשבוע, break even, ואז ה-0. משהו שנשאר ליום בשבוע הוא הרווח. פה עובדים 5 ימים בשבוע, שאני נוחת ביום שישי בצהריים פה בנתב"ג, אין לי רכבת, אין שדה תעופה בעולם המערבי שאין לו רכבות בגלל דת. אז על מה מדובר בכלל? זה הסיפור פה. עובדים פה רק 5, לא משנה מה תבני, זה יעבוד 5 ימים בשבוע. אין לי איזה מודל כלכלי. וזהו, וככה זה נראה.
אבל בתוך התנאים והאילוצים פה...
נתב"ג 2000, נפתח ב-2008, 2009, מתי זה קרה?
בשנות ה-2000 אמרו, לא אמרו מתי.
כן, אוקיי, בסדר.
סיוון, בכל זאת בשורה, או משהו אחד שכן אפשר לקוות לו בקלות?
בקלות שלפחות לעכשיו המחיר לא יעלה, אבל נכון, הוא גבוה והוא לא, אנחנו לא במצבים לעולם, אבל אנחנו נקווה שבשנים הקרובות אנחנו נראה שיפור, ואם באוטובוס לא נוח לך לנסוע, אז אולי בעתיד ברכבת הקלה זה יהיה לך הרבה יותר טוב, ואנחנו נקווה שיסיימו בזמן לפחות ולא יהיו עוד כיפות.
ושגם הבן זוג שלי ימשיך להסכים לבד להביא את הילדים ולהחזיר, זה פתרון טוב של תחבורה, תדעו לכם, שמישהו אחר יעשה את זה.
כל עוד הבן זוג עושה את האירוע, אנחנו שם, אנחנו תומכים באירוע.
אני מרגישה שעבדו עליי, כי אני תמיד לוקחת את הילדה.
לא, לא, סיוון, טעות, מה פתאום, יש לך עבודה בשעה הזאת. לא, לא, את לא יכולה. סיוון חילאי כתב את תחבורה של ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה סיוון.
תוכנית הבוקר חזרנו. היום מציינים את יום השוויון לבעלי מוגבלות. פודקאסט חדש שעולה לאוויר כאן, ב-102, שנקרא בלי הגבלה. הוא פודקאסט שידבר על החיים עם מוגבלות. מה אנחנו יודעים על החיים עם מוגבלות? מעט מאוד מאוד. יש עכשיו גם פרסומת. טוב, רגע, קודם נגיד בוקר טוב, ואז נגיד את כל מה שיש לנו להגיד. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב למרב בן אבי, מנכלית אגודת עמי, ומגישת הפודקאסט יחד עם מרב מילר, החדש שלנו, לא שלנו, הפודקאסט בלי הגבלה, שפרק ראשון שלו עלה עכשיו לאוויר. בוקר טוב, מרב.
בוקר טוב. תודה רבה.
מה העניינים? מה, קודם כל בשמחה רבה. דבר שני, היום, כפי שאמרנו, מציינים את יום השוויון לבעלי מוגבלות, אז קודם אולי תספרי לנו קצת על האגודה שאתה המנכ"לית שלה, ומהו הפודקאסט החדש שלכם?
אז אגודת עמי עמותה, מלכר, ללא כוונת רווח, שנותן שירות לאנשים עם מוגבלות באזור באר שבע והדרום.
כל מוגבלות?
סליחה. התחלנו לפני 40 שנה כארגון שנותן, כן, אנחנו ותיקים מאוד, לא אני באופן אישי, אבל ותיקים מאוד, בעיקר לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מה שפעם קראו פיגור שכלי, היום לשמחתנו כבר לא משתמשים במונח הזה.
את יודעת מרב, לא כולם יודעים שלא משתמשים במונח הזה, באמת אני אומרת, זה יכול להיות עוד יותר רווח, ואני רוצה שנחזק את הקמפיין הזה, שבו... מתי אומרים פיגור והדבר הזה?
לא משתמשים במונח הזה.
כן.
החליפו אחרי, באמת הייתה הוועדה שישבה וחשבה לפני כמה שנים איך נכון להתייחס, והחליטו על המונח מוגבלות שכלית התפתחותית, ואנשים במקצוע שלנו אומרים משה, שזה הראשי תיבות.
עכשיו יבוא משה ויגיד, אבל אל תגידו ככה.
כן, יש לו משה, יש לו משה, אנחנו בהחלט משתמשים בזה.
מצחיק.
אז העמותה שלנו התחילה כנותנת שירותים לאוכלוסייה הספציפית הזאת, והתרחבנו כמו שמשרד הרווחה ומנהל מוגבלויות, שהוא המפקח והרגולטור עלינו, התרחבנו גם לאנשים עם מוגבלויות פיזיות שונות, וגם לאנשים על הרצף האוטיסטי. אז אנחנו נותנים שירותים גם של מרכזי יום טיפוליים, שירותי דיור, שירותים של יום שהות ארוך הארכת יום בבתי ספר לחינוך מיוחד. גם בבאר שבע וגם באילת, ויש לנו גם שתי דירות מקסימות בקיבוץ תורה בערבה.
אני חושבת על הדבר הזה, על באר שבע, על המלחמה, על להיות העמותה שלך בזמן המלחמה. ובדרום שם זה נשמע לי נושא אחר ומסובך מאוד בפני עצמו.
דרך אגב, יש לנו פרק בפודקאסט שמתייחס
נהדר.
התנהלות בחירום, יש לנו פרק שלם, כולל ערכנו דיירת שלנו שהיא בת קיבוץ כיסופים והייתה בשביעי בקיבוץ, והיא סיפרה ככה על החוויות שלה מהיום הזה.
לא חשבתי, אני
מלחמה מוגבלויות ופריפריה.
כן,
מלחמה מוגבלויות בהחלט.
מעניין מאוד, באמת מעניין מאוד הדבר הזה. תראי, יש, מרב, יש עכשיו קמפיין כזה בטלוויזיה, של אדם, אם אני לא טועה, יש לו תסמונת דאון, שהוא כאילו, זה פרסומת שהוא בא לעבור לדירה חדשה, ורואה אותו מישהו ולא יודע איך להגיב, ואני חייבת להגיד לך, שאני מבינה את הפרסומת הזאת ומזדהה איתה מאוד בצד של האדם ללא המוגבלות. או נניח, אם אני עם הילדים שלי הקטנים במקום, וזה מעניין אותם, הוא מסקרן אותם, בן אדם עם איזושהי מוגבלות. יש משהו גם בחברה, איך לקרוא לזה, החברה הבלתי מוגבלת, כאילו שזה בלתי מוגבל, לא יודעת, החברה ה... מה זה
אנשים? הכללית, הכללית.
כן, בחברה הכללית, כן, לא, זה חשוב המילים בזה. בחברה הכללית, כשאנחנו פוגשים מוגבלויות, אנחנו נכנסים לאיזה חרדת קודש כזאת, איך להתנהג, מה להתנהג, להיות בשקט, לא להיות פה, ללכת, מה לעשות?
אז אני חייבת, גלית, זה ממש דוגמה מעולה. קודם כל, הקמפיין הזה בעיניי הוא מצוין.
גם בעיניי.
ככה מייצג את מה שהרוח היום של שילוב בקהילה ודירות בקהילה. לנו יש 10 דירות ברחבי באר שבע, בקהילה הכללית, הרגילה, גם בבנייני מגורים וגם בשכונות... של וילות ושכונות של בתים פרטיים, אז זה חשוב שאנחנו פוגשים את האנשים שלנו במרחב הציבורי, אבל זה מעניין שאת אומרת את זה, כי ילדים נולדים בלי פחד מאנשים עם מוגבלות, הם נולדים...
אבל נקיים. אמהות נולדות עם מבוכה מהעולם.
בדיוק.
כן, נכון, אני יודעת שזה מחקר, אני פה, כן.
עשו מחקר לפני הרבה שנים, שאמא, כשהיא מגיעה מישהו עם מוגבלות, היא תופסת לילד שלה חזק את היד. יו. ואז היא למעשה אומרת לו... שים לב, יש פה איזושהי
סכנה.
בדיוק.
תקשיבי, אני באמת, כי לא יודעים איך.
אז זה עבודה. זה עבודה, כן. כאילו, את יודעת, להבין שיש פה אדם שחי במרחב שלנו, והוא לא מסוכן, והוא לא מפחיד.
לא, את יודעת, זה לא מתוך זה שאת חושבת שזה מסוכן, להפך, את רוצה שלא יביחו את האדם הזה, את רוצה שלא עכשיו הילד, הבת שלך בת השלוש, תשאל למה יש לך כיסא גלגל, שלא להביך את הבן אדם השני, את רוצה להתנהג כאילו הכל רגיל.
אז א', אני חושבת שזה רגיל לשאול, למה, אני חושבת שהתמימות של הילדים עושה עבודה מעולה במקומות האלה, לשאול, למה אתה לא שומע, או למה אתה לא רואה, או למה אתה על כיסא, או למה, אני חושבת ש... זה נכון וזה יותר טבעי ואמיתי מאשר לפחד.
זה כן, זה נחשב חוץ
פעם. מבוכה, כן. אבל יש כאלה שמפחדים, יש כאלה שלא רוצים אותנו במרחב הציבורי שלהם, וזה עבודה שהקהילה צריכה לעשות.
וגם אנחנו, שתי הקהילות האלה חייבות לעשות. מה עוד הולך להיות בפודקאסט שלכן? כלומר, מבחינת נושאים.
זה מרגש מאוד. את יודעת, מרגש אותי לראות את האיש שעוזר לנו הטכני, והאיש שמקליט אותנו, ושמסתכלים ככה בסקרנות, ולומדים עולם חדש, ומרב מילר המהממת, שהיא גם סקרנית, וגם שואלת שאלות כל כך ברגישות. אז אנחנו מדברים שם גם על, כמו שאמרתי, על החירום. אנחנו הבאנו שני דיירים שלנו, מקבלי שירות שלנו, שדיברו על זוגיות.
מאוד, בוודאי.
אנחנו מדברים על מעגל החיים, שזה שירות מאוד חשוב למשפחות שמקשיבות ואומרות מה מצפה לי, מה העתיד של הילד שלי, שזה דאגה קיומית יומיומית. אנחנו מדברים על הזדקנות, שזה תחום חדש לשמחתנו, כי האנשים שלנו חיים הרבה יותר שנים. זה מגיעים לגיל זקנה, ודיברנו על רשתות חברתיות, וראיינו אנשים מעניינים, ו... השבוע ראיינו אנשי צוות שלנו, איך הם רואים את זה, מה הם נותנים ומה הם מקבלים דרך אגב, כי אנחנו מקבלים המון בחזרה, כל מי שמטפל בתחום הזה ואוהב אותו. אז זה פודקאסט מעניין מאוד.
זה נשמע מרתק. לא, לא, תעידי, תעידי. זה נשמע נושאים מרתקים מאוד, שאולי באיזשהו מקום לא קשורים רק לאנשים עם מוגבלות, אלא גם על איך אנחנו רואים מוגבלות.
אני זוכר אפילו שהיה את הסדרה של דנה אדיסיס
על הספקטרום. על הספקטרום, כן.
אז זה פתאום פתח את כל הדבר הזה של איך, מה, אפרופו הדוגמה שהבאת, איך אנשים כאלה חיים בתוכנו, וזוגיות, ורגע, הם מזכירים דירה, ולא, איך הם חיים בתוך המרחב.
נכון, הצוהר הזה בטוח יפתח לכולנו עוד דרכים להסתכל על זה, ולא רק בוא לא נעשה בושות, בוא לא נהיה מביכים ליד אנשים עם מוגבלות, בוא נהיה להתנהג ב...
יש, כמו שאמרתי בהתחלה, יש... כבר שנים, כמה שנים, מנהל המוגבלויות, ואגודת עמי, גם עמותה שהם כמובן ממלא את החזון הזה, כנותני שירות, להחזיר את האנשים האלה מרחבים הציבוריים, גם בדיור, גם בתעסוקה, בקבוצות תעסוקה, בתוך מפעלים, בתוך הקהילה, שאנשים רואים אותם ומקבלים את דרך אגב, גם שכר מינימום מותאם להם, וכל מיני דברים שבאמת מעמידים אותם במקום של מקבלים בזכות ולא בחסד. זה שינוי דרמטי שהמדינה שלנו מקדמת.
יפה מאוד. הפודקאסט בלי הגבלה ברדיו תל אביב עולה היום לאוויר. הפרקים נשמעים מרתקים מאוד מאוד. מרב בן אבי, מנכ"לית אגודת עמי, זה הפודקאסט שלך, יחד עם העיתונאית מרב מילר. תודה רבה מרב.
תודה. ויום
מעולה. תודה, תודה, חשוב.
ביי, להתראות.
ביי ביי.
מעניין גם, עזוב חשוב, מעניין.
כן.
לא, גם הרבה פעמים כשאני עם הילדים ליד אנשים שונים, זה בכל דרך שהם שונים, אני רוצה כמובן שיחשבו שאני האמא הכי נאורה שאי פעם דרכה פה ברחוב, כן? אז הם מוצאים ממני מפלצת עוד יותר מוזרה.
אני בטוח שגם הרבה פעמים נגיד שהילדים שלי הולכים איתי, הם לוחצים לי את היד ולא אני להם. הם בלחץ ממני.
ובצדק.
ואומרים אנשים,
אלי.
מתביישים. ובצדק. צדק, זה בואי.
התוכנית הזאת הסתיימה, ואנחנו, לא תהיה ברירה, אנחנו ניפגש גם מחר.
זהו?
כן.
די.
זו סימפוניה מרירה ומתוקה.
יפה.
נו, נו, נו.
כמו הבוקר.
נו, נו, נו. לא, כמו המילים של השיר, יגנוב. יאללה, ביי. יום יפה, אלי בן דוד. ניפגש מחר.
ביי, ביי.